מתחילת המגילה ועד סופה יש נושא שחוזר לאורך כל המגילה, נושא הגדולה. בתחילת המגילה, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו. אחשוורוש רוצה לעסוק בגדולה. ואכן האופי של המשתה הוא מלא גדולה, ימים רבים, כי יד המלך, יד מלכות רב, רב ביתו, הרבה הרבה תחושת גודל. גם בהמשך, בפרק שלישי, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן. את המן מאוד בולט שהוא שייך לאווירה הזאת של הגדולה. וכך הוא גם אומר בעצמו, כאשר הוא אוסף את, את כל האנשים שסביבו, ויספר להם המן בסוף פרק ה' את כבוד עושרו ורוב בניו, שוב הרבה כמות, ואת כל אשר גידלו המלך. המן גם עסוק בנושא הזה של הגידול, וגם הוא מראה את זה, יש לי כבוד עושרו, רוב בניו. גם בהמשך בפרק ו', בלילה ההוא, שואל המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי? מה לעומת המן שגידל את המן, מה נעשה גדולה למרדכי? צריך לעשות לו גדולה. הכל בגדול, גם העץ אמור להיות גבוה וגדול. בסוף המגילה, כאשר אנחנו מסכמים את השמחה הגדולה ואת כל מה שיש לפנינו, אז בפרק ת' פסוק ד', כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומו הולך בכל המדינות, כאיש מרדכי הולך וגדול. כן, הנושא של הגדולה, גדול מרדכי הולך וגדול. גם ממש בסוף המגילה, בכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך. ככה מסתיימת המגילה. בפסוק האחרון לאחרון, מרדכי יהודי משנה למלך אשוורוש, גדול היהודים, רצוי לרוב אחד. זאת אומרת, יש פה גם גדולה וגם רוב, הרבה רוב. אצל המשתה זה רוב עושרו. אצל המן זה רוב עושרו ורוב בניו. אצל מרדכי רצוי לרוב אחד. הנושא, המגילה מתחילה בגדולה ומסיימת בגדולה. מתחילה בגדולה של חשברוש, דרך גדולת המן, ומסיימת בפרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך גדול היהודים. זה נושא מאוד מרכזי במגילה. מי גדול? מי מקבל את הגדולה? בכלל נושא הגדולה מאוד מרכזי. זאת הזדמנות לברר את המידה הזאת, את התכונה הזאת, מה זה הגדולה. לך השם הגדולה והגבורה, זה התואר הראשון שאנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא, גם בתפילה האל הגדול, זה התואר הכי יסודי, הכי ראשוני שאנחנו מייחסים לריבונו של עולם, תכונת הגודל, תכונת הגדולה. וצריך ללכת במידותיו, ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא גדול, אף אתה גדול. צריך ללכת לגדול כמוהו, להיות גדולים. המגילה מאוד מחדדת לנו את השאלה הזאת, מה זה גדולה. גדולה ללא ספק, זה מבטא משהו של הרבה. כן, שיש רוב עושרו, רוב בניו, הרבה ימים, משהו שיש בו נפח מאוד מאוד רחב. ואכן יש בתוך הנפש האנושית רצון לגדול, רצון מאוד מאוד חזק, נטייה מאוד מאוד חזקה באדם לגדול, על ידי להוסיף נפח בין זה שיש לאדם יותר ממון, יש לאדם יותר השפעה, יותר נכסים, יש לאדם יותר מעריצים, כל מיני דרכים ליצור גדולה, יותר תעודות, יותר כישרונות, יותר כל מיני גדולות. וכל הגדולה הזאת היא גדולת בשר ודם. היא לא בכלל קשורה לגדולתו של הקדוש ברוך הוא. אפשר אפילו לומר שהיא מתרחקת מגדולתו של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא גדול, לך השם הגדולה, גדולה כלפי שמיים פירושה חסד. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. השלישייה הזאת אנחנו יודעים שתמיד יחד עם גבורה ותפארת זה גדולה, זה חסד. בכלל חסד, גבורה ותפארת. אז מופיע בהרבה ספרים שלך השם הגדולה, הכוונה החסד. גם בתפילה, האל הגדול, הגיבור והנורא, וכנגד מה שאנחנו אומרים לפני כן, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כך מבררת הגמרא, שאלוקי אברהם זה מקביל לגדול. אלוקי יצחק מקביל לגיבור. אלוקי יעקב מקביל לנורא. שלושה ביטויים, שלושת האבות, וכנגדם שלושה תארים לקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו, אנחנו יודעים בדיוק מה מעלתו הגדולה. חסד לאברהם. זאת אומרת שכשאנחנו מבררים מהו גודל, צריכים להציב זה מול זה שני מושגים הפוכים של גודל. האם גודל הכוונה כמה יש לי, כמה אני מנכס אליי, או גודל הכוונה כמה אני מצליח לתת? מה היקף הנתינה? יש שתי פרשנויות הפוכות לאותה נטייה באדם. יש באדם נטייה לגדול ללא סוף, נטיית אין סוף שבתוכנו. נטייה לגדול ולגדול ולגדול. נטייה מאוד מאוד חזקה. אפשר לפרש את הנטייה הזאת כנטייה לנכס לעצמנו עוד ועוד דברים. אפשר וצריך לפרש את נטיית הגדולה שנמצאת בתוכנו. מה זה לגדול? לגדול הכוונה לתת ללא סוף, להעניק ללא סוף. לך השם הגדולה, נתינה אינסופית, חסד אל כל היום. כמו אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים. כן, אברהם נקרא אדם גדול. למה הוא אדם גדול? הוא ענק, הוא מלא רק חסד, כולו נתינה. והנתינה, החסד הוא אינסופי. כי הגדרה של חסד זה שאין חשבונות. החשבונות יוצרים חסימה לחסד. צריכים לעשות חשבון. מה אני מרוויח, מה יוצא לי, זה כדאי לי, האם הוא נתן לי, האם הוא לא נתן לי, למי אני אתן, למי לא אני אתן. חשבונות. גדולה זה נתינה, נטולת חשבון. חסד בלי חשבונות. חסד בלי חשבונות אין לו מעצורים. הוא אינסופי, הוא בלי גבול, בלי מידה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. במגילת אסתר באה בין השאר לברר לנו את מידת הגדולה שקיימת בנו. כל המפלה, כל הבעיה במגילה מתחילה בשיגעון הגדלות. שיגעון הגדלות תפארת גדולתו, רב כיד המלך, רב ביתו, הופך ל טרגדיה נוראית. כן, מרוב רצון לגדולה, הבית של אחשוורוש מתרסק. הוא רוצה לנכס לעצמו את כל העולם, ובסוף אצלו בבית אין לו כלום. אתה רוצה שיהיה גם כל יהיו שלך, אתה קונה את כולם, נכס אתך את כולם, כולם מעריצים אותך, כולם שלך, ופה אצלך אין לך כלום. וחשמרוש ממשיך עם מידת הגדולה המעוותת, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולת תורת מרים. כולם, כל נערות. צריך לזכור, הסיפור של ושתי קורה בשנה השלישית למלכות אחשוורוש. מתי אסתר מגיעה לבית אחשוורוש? בשנת 7 למלכותו. 4 שנים הוא אוסף עוד ועוד 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 ועוד. אי אפשר לדמיין מה זה. מכל מדינות מלכותו. 4 שנים. מה קורה באותם שנים? כל נערה פותחים לפניה את אווירת הגדולה. אווירת הגדולה מבית מדרשו של אחשוורוש. שנה שלמה נמצאת במקום שהכל, הכל, מה שאת רוצה. את כל אשר תאמר, יינתן לך. מה שהיא רוצה. מור, הכל, מה שהיא רוצה. אתם בחורים, גברים, אז קשה לי, קשה קצת להסביר. אז בואו, אם היה שיעור נשים, היה יותר קל להסביר. להגיד לאישה, תלכי לקניון הכי גדול במדינה, ויש לה, את יכולה להיות שנה בקניון, ויש צ'ק פתוח. מה שאת רוצה. שנה בקניון עם צ'ק פתוח. אל מול כל זה, עומד בן אדם, עומד רמנת משפחה, שמפענחת את מושג הגודל אחרת לגמרי. איש יהודי בשושן הבירה, מה מאפיין את האיש הזה? והיא אומנת הדסה. מה שמספרים לנו על האיש הזה, זה שהוא, מה שהוא עושה זה מפעל חסד. אין לה אבא, לקחה לו לבת. הוא עושה חסדים. וכיוון שזה הנושא שלו, אז לכן, בהגיע תור אסתר בת אביך אל דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת, שזאת אסתר, מה היא קלטה אצל מרדכי? אשר לקח לו לבת, היא קלטה שם העולם מלא רק חסד, אז כשהיא מגיעה לשם, לא ביקשה דבר. אין ניחוס. היא לא עסוקה בלנחס לעצמה שום דבר. היא גדלה במקום, כן, היא לקח לו לבת. היא גדלה בבית שפירוש הגדולה זה הנתינה. זה גדולה. נתינה בלי חשבון. אז היא לא, רואה מולה את כל זה, היא לא רוצה לקחת שום דבר. זה לא מה שייתן לנו את הגודל בחיים. מה מאפיין את אסתר? מי שרואה אותה, הראשון, זה הגאי, ותישא חסד לפניו. חסד. מה שרואים, זה הפוך מכל מה שיש שם. כולם עסוקים בלגדול, והיא עסוקה בחסד. לא רק הגאי רואה את זה. גם אחשוורוש. ויהב המלך את אסתר מכל אנשים, למה? ותישא חן, וחסד לפניו. מהפכה במושג הגדולה. מה זה גדולה? האם גדולה זה כמה שיש לי או כמה שאני מעניק? מהפכה. יש פה מישהי שלא מבקשת כלום, וכל מי שרואה אותה רואה שהיא הבת של מרדכי. מה נותנים? מה עושים חסדים? ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ועבדיו. את משתה אסתר. מהפכה. משתה גדול. מושג גדולה חדש בא לעולם. אחר, שונה. תדהמה. מי שמעצים את הסוגיה זה כמובן המן. גידה למלך החשברוש את המן, והגדולה הזאת ללא הערף, עוד ועוד אנשים שמשתחווים, ועוד 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 אנשים שמעריצים. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך השברוש הפיל פור הוא הגורל. חודש ניסן, חודש הראשון, חודש שכולו חסדים. הקדוש ברוך הוא בא, גאל אותנו ממצרים, בחסד גדול, בחסד גמור, בחר בנו מכל העמים. חודש ניסן, החודש שבו מלבלבים, פורח העולם, בחסדים גדולים. ובחודש הזה, חודש ניסן, מנסה המן לברר את גדולתו, לעמוד על גדולתו, לריב על גדולתו. בלילה ההוא, אחרי שעולם החסד מגיע לסיאו, עולם של פסח, שהקדוש ברוך הוא פסח, הציל אותנו ברחמים גדולים, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי? האם נעשה עם יש פה בן אדם ששוב לא קיבל גדולה? הוא איש גדול, הוא איש שנתן, עשה חסד, הציל את החיים של המלך, והפוך מכל התרבות, הוא לא מבקש גדולה, לא רצה כלום בתמורה, לא נעשה עם הדבר, כמו לא ביקשה דבר, זה אותו מטבע לשון, לא ביקשה דבר, לא נעשה עם הדבר. פרשת גדולת מרדכי, זה הדבר שהכי משמח את ליבנו. מה משמח אותנו? שהאיש מרדכי הולך וגדול, גדול מרדכי. יש פה איש שכל מה שמייפן אותו זה החסד והנתינה. פרשנות, מושג חדש, מה זה גדולה בא לעולם? מהפכה. גדול, גדול, הולך וגדול. מה זה הגדולה הזאת? שמה הוא הולך וגדול? יש לו עוד נכסים, עוד כסף, עוד ממון. הולך וגדול, דובר שלום לכל זרו. זה נקרא הולך וגדול. מה זה גדול היהודים? זה דורש טוב, דובר שלום. זה נקרא גדול. זאת נקראת גדולה. זאת אומרת שבחג הפורים הבא עלינו לטובה, אנחנו רוצים לשים את הגדולה במרכז. להיות גדולים. מה זה להיות גדול? להיות גדול זה לתת יותר. לעשות חסד בלי חשבון. זה נקרא גדולה. לתת ללא חשבונות, ללא מגבלות. מישהו שאל אותי לפני כמה זמן, מה הכוונה משנכנס אדר מרבים בשמחה? אם אני מבין שמכנס אדם אומר בשמחה, הכוונה שאני צריך להרבות אצלי בשמחה שלי, נכון? מרבין, שאלי יותר שמחה, צריך להגדיל אצלי את השמחה, אז אני צריך לגרום לכל מיני דברים שיסמכו אותי, נכון? צריך להביא בדרן, ליצן, להזמין מתנות, להזמין לעצמי פרחים, לא יודע, כל מיני דברים שיגרמו לי יותר שמח. אני מזמין כל מיני דברים, אני מזמין אוכל טעים, כל מיני דברים שעשו לי שמח. מי שנכנס אדר מרבין, זה גדולה, מרבין בשמחה, הכוונה משמחים אחרים, זה מרבין בשמחה. תרבה שמחה אצל אחרים, זה אדר. זה אין סוף, להיות כמו ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מרבה שמחה לעצמו, ישמח השם במעשיו, הוא נותן. ככה הקדוש ברוך הוא משמח את עולמו. כשנכנס אדר, כשנכנס אדר, אנחנו רוצים להתכונן לחודש ניסן, לחודש שכולו חסד, רק חסד גמור, גמור בניסן. אנחנו הולכים ונכנסים, מסמיכים גאולה לגאולה, חסד לחסד, נכנסים לאווירה הזאת, לתפיסת העולם, מה זה גדולה? מה עושים בפורים? עשו אותו יום משתה ושמחה. איך עושים משתה ושמחה? משלוח מנות, איש לרעהו, מתנות ליבדים. זה נקרא ככה, עושים משתה ושמחה. משתה ושמחה זה בראש ובראשונה מתנות לאביונים. כך נפסק להלכה. אומר קיצור שולחן ערוך, שעיקרו של יום זה מתנות לאביונים. גם מבחינת ההלכה, מבחינת המשאבים, איש לרעהו, אבל מתנות לאביונים, פי שתיים. יוצאים ידי חובה ברע אחד בשלח מנות. מהאביונים צריך לפחות שניים. צריך פי שניים להשקיע במתנות לאביונים מאשר משלח מנות. מיד אחרי קריאת המגילה, כך מופיע בפוסקים, בבוקר מיד אחרי קריאת המגילה, עיני עניים נשואות למקרא מגילה, מיד צריך לתת מתנות לאביונים. יש אביונים בממון. אבל יש כל מיני סוגים של אביונים. יש אביונים שהם לא מספיק אהובים בחברה. יש אביון שהוא לא מספיק מתייחסים אליו, לא מספיק מביאים לו אהבה. יש אביון בדעת. יש כל מיני סוגי אביונים. מה, אני יכול לתת לכל האביונים? דברי עצומות וזעקתם. יש גמילות חסד שאין כמותה. חסד אין סופי שאי אפשר לתאר את עוצמתו. תפילה. תפילה זו גדולה של חסד שאי אפשר לתאר את גודלה. אדם שמתפלל יכול ברגע אחד לתת למיליארדי אנשים, למיליונים. בלי סוף לכל העולם. תפילה זה גמילות חסד שאין כדוגמתה. אתה נמצא פה, אתה יכול להתפלל על כל העולם ולהעניק ברכה לכולם. זאת מידה, אין דבר כזה, זה לא 120 מדינות. זה לא 127 מדינות, זה הרבה יותר. זה כל המציאות כולה. זה לא רק האנשים שאתה מתכנסים אצלך. זה כולם, אתה יכול להתפלל על כולם. דברי עצמות וזעקתם. שלושה ימים, אומר רבי משה דוד ואלי, תלמידו של הרמח"ל, שלושה ימים צמו. שלושה ימים שעשו את כל המהפכה. שלושה ימים, 72 שעות, כך הוא אומר. 72, פרשת השבוע שלנו גם, 72 פעמונים. במעיל של הכהן הגדול. זה חסד בגימטריה. זאת אומרת, ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, אומר, מה זה ביום השלישי? מתוך אווירת החסד. מה זה החסד? התפללנו. שלושה ימים של תפילה. מה זה תפילה? זה שיח חסדים. גם אדם שאין לו ממון, יכול להתפלל על כולם שיהיו עשירים. הוא עושה חסד עם כולם. כל אחד יכול לעשות חסדים. באין סוף. תפילה זה הממד, זה הגדולה. זה אין סוף, אתה יכול לעשות חסד בלי גבול בכלל, בלי מידה. ביום השלישי, בשיא החסד, בשיא התפילות, זה מה שעושה את השינוי, את כל המהפכה. ותלבש אסתר מלכות. גם הוא, רבי משה דוד ואלי, וגם אבן עזרא, על המגילה, עומדים על אותו עניין. ביום השלישי לצום, אז אסתר מגיעה. איך אנחנו נראים אחרי יום אחד של צום? איך אנחנו נראים אחרי יומיים של צום? אנחנו לא כך מכירים את זה. איך הבן אדם נראה אחרי יום... אחרי יום אחד של צום, אדם כבר יש לו סחרחורות, והוא חיוור, והראש לו כואב. אחרי יומיים של צום, מכונה, ביום השלישי. כבר יברה כבר שתי יממות שלמות של צום, ועוד לילה של צום. זאת אומרת, היא כבר מעל 50 שעות של צום. 60 שעות של צום. אישה, מעל 60 שעות של צום. ככה את רוצה לבוא אל המלך? זה לא, את לא באה מיטבך. תבואי, תגמרי את הצום. תאכלי, תשתי, תתאוששי. למחרת בבוקר, ביום הרביעי, אחרי 30 של צום, תלכי למלך. למה ביום השלישי, בשיא הצום? במצב הכי גרוע? שניהם עומדים על אותו דיוק. ויהי קירות המלך את אסתר, כתוב בפסוק ג', ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה. שניהם אומרים, מה זה מלך אסתר המלכה? מה קרה לך? את נראית רע מאוד. שניהם אומרים רק ככה. את חיוורת, סחרחורת, חז"ל אומרים שעלה סחרחורת גם. היא נראית עם בחילות. היא באה, היא לא באה יפה ולא, היא באה עם בחילות, עם סחרחורות, בקושי, עם כאבי ראש, היא מגיעה לשם. ככה את רוצה לבוא לשחרר את המלך? כי היא באה מכוח החסד, היא באה מכוח התפילות. אומר אבן עזרא, היא באה ורוצה לומר לעצמה ולכל עם ישראל, אני לא באה בכוח היופי שלי, ולא בכוח המראה שלי, ולא השמלות שלי. אני באה במרצב הכי גרוע שלי. אני באה מכוח התפילות, מכוח החסדים. עם זה אני בא, מכוחכם, היא אומרת לכל עם ישראל, מכוח התפילות שלכם אני מגיע. מכוח החסדים הידוע אני בא ונכנסת. והחסד מנצח. נשא חן בעיניו. חסד ונתינה, זאת אומרת שאנחנו רוצים לנצל את פורים, להרבות אהבה ואהבה ואחווה, לשלוח מנות איש לרעהו, זה בשביל להרבות אהבה בין הבריות, וצדקה וחסד של לשלוח מתנות לאביונים, ולהרבות המון בתפילות. המהר"ל מפראג כותב שאין כמו פורים חג שכולו תפילה. אין חג כזה שכל העניין שלו זה תפילה. מה כותבים? כמו שמופיע במגילה, קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. דברי הצומות וזעקתם. לקיים ימי הפורים אל בזמניהם, קימו על נפשם ועל זרם מה? דברי הצומות וזעקתם. התפילות, צומות ותפילות. למצא אחר את השחר כולו, תפילה ענקית. זאת אומרת שבפורים אנחנו, יש לנו נכס אדיר, הנכס הגדול של פורים, שאנחנו יכולים להתפלל. כל השנה בפורים נפתחים שערי תפילה יותר, שערי החסד הגדולים ביותר. אפשר להתפלל על כולם. כל הפושט יד. לא מדקדקים, לא מחשבים, כך נפסק להלכה, במאות פורים, אין חשבונות. אנחנו עכשיו במידת הגדולה האלוקית. נכנסים לעולם הגדולה. מי שהוא עושה חסדים ודואג לכולם, מה שמאפיין אותו זה שלא דואגים לו. אדם שהוא מחפש גדולה, אז הוא רוצה שידאגו לו. אדם שמחפש גדולה אלוקית דואג לאחרים. מי שעושה חסדים, אז החסד הכי הכי גדול שאתה יכול לעשות, זה קודם כל לא ליפול לנטל. מי שנופל לנטל על החברה, זה לא נקרא חסד. איך אפשר לעשות חסד כשאתה נופל לנטל? זה הפוך, אתה שואב אנרגיות מהסביבה. כולם צריכים לטפל בך. זה לא חסד. אולי אתה מזכה אנשים אחרים בחסד, שזה דבר, אולי חשבון כזה, שאתה מזכה אחרים בחסדים. אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לעשות חסדים בעצמנו. פורים אנחנו מרוכזים בחסד. מרוכזים בנתינה. זה לא הגיוני, זה נגד כל מהות הגודל, שאדם בפורים הופך להיות נטל על הסביבה. זה לא הגיוני. זה הפוך מכל מרדכי ואסתר. שאדם הוא נטל, כי הוא חסר עוני, והוא שיקור, והוא אין לו כוח, והוא מלוכלך ומלכלך, ולא אחראי ושוכב וכל מיני דברים כאלה, הוא הופך לנטל על העולם. זה לא הגיוני. איזה מין חסד זה? זה שאנשים כולם צריכים לטפל בך, זה חסד. חסד שתיתן לאחרים. תאיר פנים, תתפלל, תברך, תשמח, תעניק, תשיר, אפילו תספר בדיחה למישהו, תיתן. מה אתה לוקח? תיתן. מה אתה לוקח תשומת לב? לוקח אנרגיות מאחרים? לוקח זמן מאחרים? תיתן לאחרים. כמו מרדכי שדובר, דורש טוב לעמו. זה פורים, דורש טוב לכולם, דובר שלום לכל זרעו. כל היין הוא בשביל לזכור, בשביל להזכיר לנו את החסדים. זכרו כיין לבנון. זוכרו על היין. מקיימים מצוות זכור על ידי יין. יין בא בשביל להזכיר בקידוש בשבת, בפסח, בליל הסדר, זיכרון יציאת מצרים. נזכירה דודך מיין, נאמר בשיר השירים. יין זה קשור לזיכרון. יין מנסחים על המזבח. יין זה דבר מיוחד. יין זה משקה שקשור לעולם הזיכרון העליון. יין משומר בענבים, זה ביטוי לזיכרון מאוד עמוק, מאוד פנימי, שהקדוש ברוך הוא זוכר, שאנחנו רוצים לזכור. זכרו כיין לבנון. איך זוכרים? מה זוכרים? זוכרים את זה? זוכרים את החסד? זוכרים כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, וכמה חסדים אנחנו רוצים לתת. זוכרים מהי גדולה אלוקית, וכמה אנחנו רוצים לדבק בגדולה הזאת. היין קצת משכיח, כי בשביל לזכור צריך תמיד לשכוח. זה כלל גדול בחיים, שבשביל לזכור צריך לשכוח. בשביל לזכור דברים חשובים, צריך לשכוח את הדברים הלא חשובים. אדם שהוא זוכר שטויות, אז הוא לא יזכור תורה. צריך להחליט לשכוח הרבה שטויות, אז אפשר לזכור יותר תורה. כשאדם זוכר את עצמו, אז הוא לא שוכח את החברים. כשהוא שוכח את עצמו קצת, אז הוא מתחיל לזכור את החברים. היין עוזר לנו לשכוח את כל מה שלא חסד, את כל מה שלא חסדים. הוא בא להזכיר לנו, כמו שבת, כמו ליל הסדר, כמו בית המקדש, להזכיר לנו את החסדים הגדולים. זכרו כיין לבנון, לבנון, לבן. טוב, פה אתם כבר לא צריכים דרשות על הנושא הזה. זה הכל חסד, הכל רק חסד. רק, בית המקדש, כולו חסד. מלבין עוונותיהם של ישראל. יין זה משהו מיוחד, זה משקה מיוחד, משקה קדוש. לכן אומר הקצור שולחן ערוך, ששותים יין, כך הוא כותב. כי כל האירועים במגילה היו עם יין. רק יין. יין הוא עוזר לאדם לזכור. אבל יש דברים אחרים שהם לא יין, שהם לא עוזרים לאדם לזכור. האדם שוכח הכל. שוכח לגמרי את כל המציאות, הוא פשוט נעלם, מתרסק. הופך להיות דומם, גמור. זה לא, יין זה לא, זה יין, יש לו מיוחד, תהליך מיוחד הוא עושה, תהליך איטי, לאט לאט, הוא לא בבת אחת מעורר, גם הוא יוצר איזה שינוי מסוים. הוא לא גורם לאדם אף פעם היין להתמוטטות מוחלטת, לאובדן דעת, לשכחת עצמו. המצווה היא ביין, רק יין, משתה היין, לא שום דבר אחר, רק יין. מי שינסה לפתות אתכם בדברים אחרים, תסרבו בנימוס, זה לא מצוות היום, מצוות היום ביין, רק יין. יין הוא לא גורם לבן אדם לשכוח, הוא לא שוכח לברך את הקדוש ברוך הוא בסוף הארוחה על ברכת המזון, כאמור פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, הוא לא שוכח להתפלל ערבית, הוא לא שוכח להאיר פנים לחברים, הוא לא שוכח אם היה לכלוך לנקות, הוא לא שוכח לעזור, הוא לא שוכח לשמח. זה יין, יין לא גורם לשכחה, לא קורה שום דבר. גם בליל הסדר שותים 4 כוסות, קצת כואב הראש, קצת מסתובבים, אבל לא שוכחים. זוכרים? כי המצווה שלנו הוא מצוות הזיכרון. שבת, שבת זכור. אנחנו רוצים לעסוק בזיכרון בימים האלו. נזכור. נזכור שכולנו בני מלכים. זה גם חשוב. שכל יהודי ויהודי הוא בן מלכים. כמה הוא צריך לכבד, לכבד כל יהודי, לאהוב כל יהודי, להעניק לו, לתת לו. כשאדם הוא סומה מרוב משקים שהם לא ינוניה עיוור, הוא לא רואה. הוא לא שם לב לבריאות שסביבו. צריכים לזכור גם, אולי אני קצת מטיף מוסר, אבל צריכים לזכור גם שגם נשות ישראל הן בנות מלכים, הן מלכות, הן נסיכות כולם. הן מלכות ממש. ממש מלכות, כמו מלכת אסתר. צריכים לזכור את זה, שהם כולם מלכות. ואנחנו עם של נסיכים, עם של בני מלכים, מתייחסים לבתים שלנו, לנשים שלנו, נשים של אחרים. הם המלכות, הם נסיכות. כל אחד בבית שלו, בבית של חברו, לא משנה איפה הוא נמצא, יש פה מלכה, אסתר, כל אחת היא אסתר המלכה. ככה אנחנו, זה פורים. איזה כמה כבוד, כמה עדינות, כמה אצילות רוח, מלא שמחה, מלא אהבה וכיסופים ומילים טובות ונתינה, הכל מלא מלא שמחה. אבל זה הכל חסד, הכל זה אור אדיר של חסדים, יום שכולו חסדים. רק לא לחשוב על הגדולה שלנו, רק לא להגדיל את עצמנו, רק להגדיל, לתת, להגדיל אחרים, להגדיל פרשת גדולת מרדכי, לגדל אותם, לגדל את כולנו, דורש טוב לעמו, דובר שלום לכל זרו. זאת הפרשה שלנו, פרשת גדולת מרדכי. מרדכי היהודי הוא משנה למלך. כן, משנה כל הזמן זוכר את העיקר, זוכר שהוא, שכולנו רק משנה פה במציאות. כל זה הכנות לפסח, הניסים הגדולים של המגילה קרו בניסן. כן, בליל הסדר צמו, בלילה שבל תתוו לתתזיין לקחו את מרדכי על הסוס, בתתזיין בבוקר תלו את המן. הכל זה המשך של הגאולה, זה ניסן. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עכשיו נכנסים להכנות לפסח. זה פורים. הכנות לפסח, מסמיכים גאולה לגאולה. חסד לחסד. מן הדין אפילו בפורים עצמו צריך להתחיל ללמוד הלכות פסח. 30 יום כנגד, לפני החג, צריך בפורים להתחיל ללמוד הלכות, יש הרבה הלכות, צריך ללמוד המון, להתחיל ללמוד הלכות פסח. זה, 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 זה אותה העניין, זה הכנה. פורים זה הכנה לפסח. הנה עוד, הנה החסדים מגיעים. אנחנו כבר מזהים אותם, כבר רואים אותם. כמה חסד עם ישראל נוהג בפסח. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. הרי מה כותב? שמחלקים מעות חיטים. כל הכל זה רק חסדים. כל הכניסה שלנו לפסח זה הכל הכל חסד עצום שהשם מאיר אלינו. חודש שלם שלא אומרים תחנון, מרוב שהוא כולו מלא אור של חסד. לא אומרים תחנון. רק חסד. אין דין, אין טיפת דין. כלום. אנחנו רק יכולים לעודד ולחזק את המחוזקים, לנצל את היממה. יש כאלה שמחמירים, עושים שתי יממות. זו חוויה מעניינת. יממה שכל שעה של תפילה ביממה הזאת עולה, מגיעה להישגים, לפעולות שלא אין כדוגמתה בכל השנה. תפילות בפורים, זה אין לזה אח ורע בשנה. לנצל במלוך אופניים את הזמנים האלו, זמני החסד האדירים אלו, להתמלא כמה, לא לאבד את העיקר. כמה תפילות אפשר להתפלל ביום הזה? ולא חסר על מה. להיות לילה שלם, בלילה שירו עמי. לעולם מצווה השם חסדו, ולילה שירו מכאן לומדים את השתי שצריך לקרוא פעמיים את המגילה. יום ולילה, להשקיע את הלילה בתפילות. לפעמים אדם לוקח תהילים, מתפלל. אז גם אדם יכול לשיר, שיר זה גם תפילה. תחנונים, כיסופים, הכל, רק כמה שיותר תפילות. כמה שיותר איחולים וברכות. כמה שיותר אחד לשני, כי יש לנו כוח אדיר של חסד ביד. יש לנו גדולה. טוב, אני מבקש סליחה, אולי אני קצת הגזמתי. נכנסתי למקום שאסור לי להיכנס. אבל דברים שנמצאים על ליבי, בהצלחה, בשורות טובות, פורים שמח.